ובכן, נתחיל בפרש הזוכר. חיוב שכירת מחיית המלך זה חיוב מן התורה, אבל מן התורה זה לא מוגבל ביום מסוים ובצורה מסוימת, אבל יש את המצווה כפי שהוגדר בחכמים, כתחילה צריכה שכירה להיות בקריאת התורה בציבור. מי שלא יכול בשעה בזוכר, בסיבה כלשהי, שיהיה רק סיבות בסמכות, היה בחדר לידה שמה ולא יכול היה לצאת וזהו, עבר שעה בזוכר ואומר לעצמו גוואלד, שזוכר זה חיוב, זה מצווה, אולי מצווה מן התורה, מצווה מן הרבנן, אבל פספסתי, אז הנה יש אפשרות לתקן. בפורים קוראים הקריאת התורה של פורים, זה ואיוב המודג ואילוכם וכולו וכולו, וכל העניין של מחיית עמלק קוראים בתורה בפורים, ואפשר להשלים את זה בקריאת התורה בפורים. ולכן לפעמים נשים בפרט קורא שבקשה להם בשבי לא יכולות להגיע לשם בזוכר, ושבניות קבל יוצא והם יוצאות, אז אפשר שהמניינים בבתי כנסת אפשר להשלים את זה ברכיית התורה בפורים.
לא, רגע,
עכשיו ככה, אדם שאין לו אפשרות בכלל ללכת לבית הכנסת, שלא ידע מבעיות, צריך לקרוא מתוך חומש, וראוי שיקרא בטעמי המקרא. אבל בנוגע לנשים ככה, האם נשים חייבות בשכירה או לא? בוודאי שהן חייבות. שכירת, במחיית המלך, זה לא מצווה שהזמן גרמה. זה מהמצוות התדירות והתמידיות. אבל ולכן לכאורה הן חייבות. צד שני, יש פוסקים שטוענים שהן לא חייבות, אבל מכיוון שהשכירה של המלך זה מחיית המלך, מה זה לזכור שיש המלך, מה זה תזכור, יש המלך בעולם, נו, אז מה? יש לזה הבחין של זה לצאת למלחמה ולמחות את זכרו של המולק, כי ברגע שזה יתאפשר מבחינות התלויות בכך. אומר הספר החינוך, גם דומן ספר החינוך אומר את זה, כיוון שאישה לא יוצאת למלחמה, אז לכן כל העניין של שכרת מחיית המולק היא פטורה מזה. יש משהו רשימה של פוסקים שאומרים שנשים חייבות בשכירת מחיית המלך, ושכירים פוסקים, נראה שגם הרמב"ן אומר ככה, הרמב"ן בספר החינוך, ועוד שסבורים שנשים לא חייבות, מכיוון ששכירת מחיית המלך זה המלחמה בעמלך, מלחמה להשם בעמלך מדויר דויר, והמלחמה, נשים לא יוצאות למלחמה. אבל למעשה, אז אנחנו אומרים שנשים אומנם לא חייבות אולי לשמוע את קריאת התורה בספר, אבל הן חייבות בעניין הזה בעצמו, ולכן ההשתדלות של נשים למצווה הזאת מובנת, כפי שאמרנו, יש הרבה פוסקים שסבורים שזה באמת חשוב, אבל בטח שאישה יכולה להרשות לעצמה, שאם בשבת בדיוק הבעל נמצא בבית הכנסת, היא צריכה לתת לילדים בבית ואין להם מי ש... אז היא לא צריכה לאכול את הלב. אוי ושבזוכר, שבזוכר מסתכלת מהמרפסת ורואה שכל הנשים רצות הלוך ושוב לקריאת התורה. היא יכולה לסמוך על זה שתשמע בפורים בהחלט את קריאת התורה בבית הכנסת אם היא רוצה, וגם כן אם היא לא יכולה, היא יכולה לקרוא מתוך חומש כפי שאמרנו מקודם. לעשות מניין להוציא ספר תורה במיוחד לקריאה הזו, אז בשנים הקודמות נהגתי לומר שלא לעשות ככה, כיוון שככה ראיתי בפוסקים שכותבים, אבל אם משנים, האפשרויות להתעדכן יותר במה שקורה בספרות הפסיקה, ברוך השם, זה הצד החיובי של האפשרויות של היום, כל המאגרי המידע. אז היום ישבתי על הנושא הזה שוב מההתחלה, וראיתי שיש באמת הרבה הרבה דיבורים בעניין. יש המון, עשיתי היום קובץ מיוחד אצלי במחשב, שהכותרת שלו זה קריאת שבת זכור לנשים. ושם באמת יש כמה וכמה פוסקים להוציא ספר תורה לקריאה, אז יש בזה דיבורים. יש דיבורים בכלל אם מוציאים ספר תורה כאשר לא מברכים ברכות התורה. אם מוציא ספר תורה רק לזוכר, אז לא עולה מישהו לתורה ואומר ברוך השם שבעבורו את הברכות. זה קריאה תלושה כזאת בלי ברכות. אז יש שאלה בכלל בפוסקים, האם יש דבר כזה להוציא ספר תורה ולקרוא בו כאשר לא מטלטלים את ספר תורה סתם ככה. אחרי כן יש שאלה אם להוציא ספר תורה אולי למניין של גברים, נכון שאין ברכות, אבל יש אנשים שמחויבים מן הדין. נשים, כפי שאמרנו, זה לא כל כך ברור אם הן בכלל חייבות לשמוע קריאת התורה, הן יכולים לצאת לחובה. אם הן בכלל חייבות, ואם כן יכולות לקרוא בחומש וכו'. בקיצור, יש על זה כמה וכמה צדדים לכאן ולכאן, אבל ראיתי שלכאן על כל הריחות השוט בזה, אז ככה, לכתחילה לא לעשות ככה. אם זה לא בא בהמשך לשבעה קרואים כמו שעושים מבית הכנסת ואחרי כן זה ממשיך, מה שכן חשבתי לעצמי, אני חושב שזה, אני לא רואה סיבה למה לא, שבמנחה למשל אפשר לעשות מניין למנחה, כן? אחרים, מנחה אלה בשעה 12:30, היום ב-12:23 כבר אפשר להתפלל מנחה אלה, ובהמשך לקריאת התורה במנחה, כמו שבשחס בהמשך לקריאת התורה קוראים הספר תורה כבר בחוץ על השולחן, צריך לגלול אותה למקום הנכון ולקרוא. אני חושב שזה יסכימו כולם שאפשר לעשות, במיוחד בשביל ציבור אנשים. וככה זכור לי שגרתי באחד הוויסו ויחנו שלנו המם בייס מסועס, אז בשכונה שגרתי באמת היו עושים כך, היו מכריזים שיהיה מניין לנשים ממשך לתפילת מנחה בשעה פלונית אלמונית, ואז באמת התקבצו כל הנשים וזה הוריד את כל המתח והלחץ באמת, והם התחללו שם במניין או בשמונה בבוקר ועכשיו ב-10:30 גמרו, אחרי כן ב-12:30 אחרי ארוחת השבת הגיעו שם כל הציבור הנשים, מילא את עזרת נשים, והיה ציבור נחמד של גברים שרצו להתפלל מנחה כדאלה, ובהמשך קראו בתורה. לכתחילה לא להוציא ספר תורה אם זה לא בהמשך לזין הקרואים, כי זה עצמו בעיה, כפי שאמרתי מקודם. בשעת התחלה כשמטילים אפילו לנשים, כן? כפי שבקובץ פרשת זכור לנשים הבאתי את הדעות בזה שיש מתירים משעת הדחק אפילו רק לנשים בלבד גם כי לא הוציא את הספר. מדוע? אבל זה גם כי בנוי על זה שיש כמה וכמה דעות שסבורות שנשים חייבות לשמוע זוכר, אבל לילדים קטנים על זה לא הצלחתי למצוא בינתיים יותר. זה קשור למפצועי מאוד, כן, ידוע שמקפצים את הילדים ועושים איתם פרד שלם, כן, כל מי שיש להם בתי חב"ד. פה זה לא כל כך פשוט, כי הילדים באמת פטורים, זה כבר, בזה הם ספקות, הם חינוך, כל הורה צריך לחנך את הבן שלו בכל מיני דברים טובים, אבל זה לא קריאה של חיוב. אני חושב שאם רוצים לעשות את זה לילדים, בהחלט צריך למצוא אפשרות שיש שם תפילת מנחה גם כן, למצוא כמה זכרים שיתפללו ימיניה למנחה, ובהמשך לקריאת התורה של מנחה זה אפשרי. להוציא את הספר תורה לרחובה של עיר במשהו גן ציבורי ששם אוספים את כל, ככה סיפר לי מישהו שהוא רצה לעשות, ואמרתי לו שאני לא חושב שזה אפשרי כבר להוציא ספר תורה מבית הכנסת, בכלל יש הגבלות, נכון? לקרוא שלוש פעמים בתורה, יש הגבלות להוציא ספר תורה מבית הכנסת, ולהוציא את זה במיוחד בשביל זה צריך למצוא את האפשרות שזה יהיה או הסגר כלפי הלוכה, כיוון שסוף כל סוף אנחנו רוצים לזכות ורוצים לחנך ורוצים לעשות את השטורים המתבקש, אבל שזה יתאים גם כל הדרישות ההלכתיות. למה לא מברכים על המצווה הזאת? אם זאת מצווה כזאת חשובה ואנחנו מקיימים אותה מדי שקוראים בתורה, נכון, זה בדרבנה, ונכון שזה לא דווקא, אבל אתה עכשיו מקיים מצווה, נכון?
זה הקדמה
מה?
מחייה אמיתית.
לא משנה, אבל יש מצווה לעשות את ההקדמה הזאת. יש כמה דברים שמהקדמה. אבל כשאתה מקריא, יש מצווה לעשות את ההקדמה, צריך לברך גם על המצווה. ספירת העומר גם קוראים שזה הקדמה לקבלת התורה. זה שבועות ספרת לכם, והתכלית של הספירה, והקרבתי מנחה חדשה להשם, נכון? אף פיכם ברכית. אז התשובה, מה שכתוב בפסקים, שזה בבחינת מעשי ידי טובעים בים, ואתם אומרים שלא עושים ברכה על מצווה שקשורה בהשחטת הרשעים. נכון, מדובר ברשעים, מדובר בעמלק שהוא ראש וראש לרשעים, כמו שחסידס מסבירה את הריש לסגועים העמלק וכו' וכו', אבל מצווה שקשורה בהשחטה של רשעים, כמו שבקריאת הסוף כסכם, אל תעשו את ברכה על זה, ככה כתוב בספרים של דעתם. סיפרתי, ואני תמיד מספר זה בשיעורים לגודל החידוש בדבר, ושזה נשמע אפילו דורש ביאור. יש את הספר קו היושר, שאנחנו נזכיר אותו הרבה במהלך השיעורים, כי יש לו מספר פרקים בעניינים שקשורים לפורים, פרק צדיק זין, צדיק חד וצדיק דת, נדמה לי שלושה פרקים יש לו לפחות. אבל בסוף פרק צדיק דת כותב ככה: שמעתי בשם הגאון רב השל זצ"ל, זה ידוע בעולם, מאוד מעניין, קוראים לו רב השל, כמו קוראים של רב מלח, רב זושה, ככה כשם שם מאוד מעניין, למרות שהוא היה הרבו של הרמו, כן? אבל היה בדור של הרמו והשולחנו, מדובר לפני שהמציאו את המושג הזה, הרב פלויני. אבל ככה זה רב השל. בספרות תורנות ממנו יש ספר דק וקטן כזה, חנוכת התורה, אבל הוא מובא בספרים של אותה תקופה של השח והתז, השח מביא אותו ובסקלי השולחן ערוך מביאים אותו. כל פנים הוא כותב ככה: שמעתי בשם הגאון רב השל שהיה נוהג, שהיה רוצה לנסות את הקולמוס, פעם היו כותבים עם קולמוס, נכון? טובלים אותו בדיו וככה כותבים. אז כשהיה רוצה לנסות אם הקולמוס טוב, הוא לא נשבר, אם זה יצא טוב, ומחדדים את הקולמוס, יוצרים את הקולמוס. כשהיה רוצה לנסות את הקולמוס, הוא היה כותב שם המן וזרעו, ואחר כך מוחק את שמם, לקיים מצוות עשה, מחות, תמחה וכו', כדי שיהיה השם שלם והכיסא שלם. זה חידוש גדול שמקיימים איזה מצוות עשה. לולא מילי מצוות עשה, כאילו זה זכר לבחיית עמלק, משהו זה נשמע ביותר מובן, אבל גיד, הוא כותב לקיים מצוות עשה מחות תמחה, אתה כותב את השם של המן ובניו ומוחק אותם וקיימת מצוות עשה. מאוד מעניין. הכל כמה היה שהוא גם כקדמון, הוא נחשב מה שקוראים גורי האריזל, אומר אלה, מקובלים הקדמונים, מה אתה אומר?
מסוגיה של הנוער,
כן, כמו מרדכי, כן. מה אתה יודע שהוצאת לי את המחשבה מראש, אני חשבת את זה תוך כדי המגעה על הסוגיה של הנוער. הקרפוני, בואו נתקדם הלאה. טייני ססטר, מה הטעם של הטענית הזאת? זה הרי לא התענית של אסתר המלכה, נכון? זה כולם יודעים, בפרט מי שהשתתפו בשיעור בשנים קודמות יודע את הסוד, שזה לא התענית של אסתר, כיוון שכתוב במגילת אסתר במפורש, שאסתר, מתי ימיו? ביום י"ג בניסן, אז היה סיפור שהיא ביקשה שיצומו לילה ויום, ו... התענית הזאת נמשכה ובסעודה השנייה עם המן, ובתי שתלו אותה היורצת של המן, ידוע שזה ביום הראשון של חול המועד סוכס, נכון? או בחוץ לארץ ביום השני של יום טב, שאז עושים סעודה ססטה, כתוב לו, הוסיף לסעודה, עושים סעודה ססטה. אז למה בכל זאת אנחנו שמים עכשיו בערב פורים ועוד קוראים לה תענית או טייני ססטר? אז הרמב"ם אומר כאן, כבר שהרמב"ם אומר שכשיוצאים למלחמה אז מתענים כדי שתהיה הצלחה במלחמה, הדוגמה כמו שהיה כשמשה רבנו לבר שלום במלחמת עמלק שכתוב שהוא צר. אבל מצד שני אומר הרבי, זה הסבר של הרב, מצד שני אומר הרבי, כתוב שאלה שיוצאים למלחמה נלחמים עצמם, אסור להם לצום, אסור להם להחליש את עצמם, צריכים להיות בכוח ובגבורה, אם יצומו אז לא היה להם כוח להילחם. עכשיו מכיוון שמדובר במלחמת מצווה שיצח, במלחמת מצווה כתוב יצח חתם בחדרו וקלה מחופתה, כולם צריכים לצאת למלחמה הזאת, אף אחד לא נשאר בבית. אז כשהחשבראש מולך מהודו ועד כוש, שזה היה מושל בכיפה, בכל כיפת העולם ומשל, אז כל עם ישראל, כל יהודי בכל מקום יצא למלחמה, אז מי צם? היחידה שלא יכלה לצאת למלחמה, כי הייתה נעולה בארמון של החשבראש, זאת הייתה אסתר. אז היא הייתה היחידה שצמה כשעם ישראל יצא למלחמה. המלחמה כתוב בפורש הייתה בערב פורים, כן? ונויח בחמישה עשר בו, ונויח בארבעה עשר בו, זה כבר אז היה עשור, עשור עשרים הם משתבסים בכלל, זה פורים, אבל המלחמה הייתה בערב פורים, ולכן זה טייניס אסתר, זה הטייניס בגלל המלחמה, אבל זה הטייניס של אסתי, כי זאת היא שצמה. זה אחד הביורים הנפלאים והמיוחדים ביותר שידעים במה שהרב אמר. עכשיו זה טענית הזאת, אבל נחשבת מבחינת החומרה שלה לקלה יותר, ולכן אישה שהיא בהיריון או שהיא 24 חודשים, בתוך 24 חודש אחרי הלידה, מה שמכונה בשם מנקת, למרות שהיא לא מניקה, או חולה שאין בו סכנה, אפילו כתוב שחולה עיניים, לא יודע מה זה אפילו הזה, אני לא זוכר שראיתי פעם פירוש על זה, כואבי עיניים, לא, כנראה שזה כואבי עיניים, זה לא חולה עיניים, כי חולי עיניים כתוב בשכונו מלכי שבס, שבותו אפילו מחלל שבס, ועכשיו חולי שיש בסכנה. וכנראה שם מדובר בקודח שיש לו מין שורף לו
דלקת,
אבל...
אולי דלקת עיניים?
כן, זה דלקת, זה לא, דלקת זה נחשב לקודח, זה נחשב לכל איש בטעם משהו זה לעשות בשבת דברים,
כי כאב אבל... זה יכול סתם עייפות
פה, אבל... כן, כאב כואב עיניים, הוא לא יודע, יש לו כאב בעיניים, לא יודע מה קרה ולמה כואבים לו. כל פנים, אדם שנמצא במצב רפואי לא צריך לצום לצום הזה, וגם חתם בשבעת ימי המשתה, מי שהתחתן בימים שלפני פורים, בימי אשר הברוכה שלו, גם החתם והקלה לא צריכים לצום. עכשיו בקו היושר בסוף פרק צהר גזיין יש דברים נפלאים בנוגע ליום הזה, כפי שאמרתי, אנחנו נצטט הרבה את הקו היושב, וכפי שכבר גם את זה אמרתי, שוב מקובלים הקלמונים שמאוד מאוד מתחשבים ממה שהוא כותב, אני אקריא לכם את הלשון שלו כי זה באמת מיוחד. יום תענית אסתר הוא מסוגל מאוד שיתקבלו תפילותינו בזכות מרדכי ואסתר, וכל מי שצריך רחמים, על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, או למי אין איזשהו משהו כזה, צריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, ייקח פנאי לעצמו, לא חפלה בתוך הטילים שאומר שם כבר בתוך כיפול הטל הזה תפיל שכבר הוא רץ, נכון, הלשון, אני פשוט מתייחס ללשונו של הקו היושר, ייקח פנאי לעצמו, ייקח לעצמו את זה take your time כמו שאומרים ביום הטייניס אסתר, ואומר תחילה מזמור חבד בספר תהילים למצח על איילת השחר מזמור לדוד. איילת השחר כתוב זאת אסתר המלכה היא איילת השחר, וזאת התפילה שלה, קיילי קיילי למה זפתני וכולו וכולו. ודרשו חז"ל שאסתר הייתה נקראת איילת השחר. זהו יומה התחילה, ואחר כך ישפוך שיחו לפני הוויה, לפני השם, ויבקש בקשתו ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יאתר לקדוש ברוך הוא יפתח לו שערי רחמים. אגיד, ריבונו של עולם, אני מבקש בזכות מרדכי ואסתר, בזכות הצדיקים הללו, תאתר לי הקדוש ברוך הוא, תפלח לי שערי רחמים, שתתקבל תפילתי ברצון. ועוד הוא כותב שם בהמשך, שיום תענית אסתר הוא יום של רצון ואהבה, ולכן מסוגל יום זה שיתקבלו בו התפילות. עד כאן מקו הישר. אז כדאי לנצל את היום הזה והקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שכל אחד ואחד מאיתנו לטוב וניר וניג ובגעש ברוך זה גם יוחד. ועכשיו אנחנו עוברים למחצית השקל. תניסי אסתר זה ערב פורים, עכשיו מגיע מחצית השקל. מחצית השקל זה לתת שלוש מטבעות בערך נקוף של חצי, ולא משנה אם זה חצי שקל או חצי דולר, חצי שטרלינג. יש מטבע כזאת, לא יודע, מטבע, יש 50 פני, אבל לא, אין מטבע של חצי שטרלינג, כמה שאני יודע, או חצי מג'ידה כמטבע טורקית, לא משנה. העיקר שיהיה מטבע שנקוף בערך חצי, וצריך לתת את זה לא רק בשביל עצמו הגבר, אלא גם בשביל האישה וגם בשביל הילדים הקטנים. כתוב שקטן ששקל אביו פעם אחת עבורו, שהוא אינו פוסק, ונוהגים לתת בשביל כל הילדים. ובראשונים כתבו גם כן שנוהגים לתת אפילו על עוברים, עם האישה בהיריון, לתת בשביל העובר שנמצא אצלה, וסמכו את זה על המקרא. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, עובר מלשון עובר, שגם העובר ייתנו בשבילו מחצית השקל. אז אפשר לקחת שלוש מדות של חצי שקל, אם יש למשל בקרה, יש מדות של חצי שקל, ולך אין מדות של חצי שקל, לך יש רק שקלים שלמים, אז אתה יכול לקחת לתת לו קופה מטבע, ולקנות מהקופה את ה... 3.5 שקלים, ואז לתת אותם למחצית השקל, שוב לתת מטבע לקופה, ושוב לקנות את שלושת, ושוב לתת בשביל האישה, ואחרי בשביל ינק, בשביל גצר, בשביל פשע, בשביל ינטר, בשביל ככה, ככה לאט לאט, לתת עבור כל אחד ואחד שלוש מטבעות של חצי השקל.
למה ככה? יכול לשים 100 שקל, להגיד יש פה את כל החצי השקל, אני לא... מוסיף על זה.
כיוון שבבית המקדש אי אפשר לעשות ככה, וזה נעשה זכר למחצית השקל, ואני צריך דווקא חצי השקל ולא אחרת.
אבל זה לא עבר לתת.
כך ששואלים, שיש בפיוטים שאנחנו... בחב"ד לא אומרים פיוטים חוץ מראש של יום כיפור, אבל בעולם הרחב ידוע שיש יועצה לשבס פרשת זוכר, ושם הפזמון הוא אור פניך עלינו נשא ושקל אשא בבית נכון ונשא. שואלים מה זה ושקל? המחצית השקל, שהשם יאיר אור פניך, ושנזכה לביאת המשיח בית המקדש, ואז שקל נישא בבית נכון מנישא. אז למה, איך זה פתאום יש שקל שלם? אז יש לי כל מיני תירוצים נחמדים, ואחד התירוצים אומר שזה שאנחנו נותנים עכשיו רק מחצית השקל, מסביר את זה בעריכות, הייתי בספרים היום, לכבוד השיעור, אז יצא לי לעיין בזה, יש מערשו, סיפור מה לעניין, שזה שלעתיד לבוא, שיהיה בשלימוס, אין השם שלם, ואין הכיסא שלם, אז לכן גם כמה שנושאים לזכר, אבל זה גם, כאילו בהקשרים הללו, נותנים רק חצי שקל, אבל לא עושים לא שיהיה השם שלם, והכיסא שלם, אז גם השקל יהיה שלם. פירוש אחד, פירוש שני, שבעצם השקל של הקודש הוא הרי כפול, נכון? 20 גרה השקל, נכון? אז בעצם זה שקל, נותנים מחצית השקל, אבל המחצית השקל, כמה תירוצים ראיתי על זה, מאוד מעניין. כל פעמים לעזור לענייננו, יש כאלה שמהדרים, וכתוב בכף אחד, בפוסקים זה מובא, לתת שווי של חצי שקלים כסף. כלומר, הרי הידוע שלפדיון הבן נותנים 5 שקלים של כסף, כן? וכלומר, 3.5 שקלים זה 1.5 שקל. אז... אם יודעים בערך, אני עשיתי את החשבון, זה פחות מ-30 גרם של כסף מזוקק. אז יש במקומות שמופיעים כל השערים, כל יום השערים משתנים, יש השער של עומקיית זהב, השער של זה, יש השער של זה, ויש גם את השער של הכסף, של הכסף הטהור, שלפי זה עושים את החשבון, בערך כבערך בסביבות ה-30 גרם כסף מזוקק, שזה 1.5 שקל של פדיון הבן, נותנים לצדקה ביום הזה גם כן. אבל שוב, זה לא מה שמעיקר הדין, זה כבר יש שמהדרים. יש שיטה שלישית שראיתי בסוד ושורש אבוידו, גם הוא ספר די קדמון, בטח מי שלמד בישיבות שונות מכירים את הספר של שורש אבידה. אתה מכיר, אתה כמוני הסתנפת לחבורה, אבל החבנדיקים המקורים, רוב שיש להם ברוך השם ארון ענק של ספרי חסידות, שהם יגיעו להרשעה יסוד ששבועית, זה כבר יהיה בטח הרבה הרבה עמוק בזמן המשיח. אז אנחנו נספר להם שיסוד ששבועית היהודי קדוש אליון ואחד מגרוני התקופה, ומסופר בהקדמה של הספר שהוא גם הגיע למזרית של מגיד, אבל מגיד מזרית שרצה גם פה להצטרף לחבורה, והמגיד אמר לו שהוא לא צריך אותו, הוא בעצמו השיג את מה שחסידות הייתה אמורה לתת לו. אבל זה ספר באמת נלהב מאוד, מבלול מזוהר ומנידלה, ובכל העולם הרחב זה מקובל כספר שכמו שאומרים מילה אחרונה. הוא כותב מאוד מעניין, הוא כותב כך, זה שיטה שלישית של הריתי הפוסקים, ייתן ג' חצאי שקלים לאיזה אביון אגון, ודווקא מטבע של כסף אני אקרא בשם מחצית. כלומר, מצד אחד הוא לא דורש שווי של שלוש מחצית השקל של פדיון הבן, יכול להיות מטבע ששווה רק, אני יודע, רבע או בשמינית או עשירית שקל, אבל יש שלוש מטבעות של חצי ומטבעות מכסף טהור. אבל שוב, זה לא מקובל למעשה, רק מספר לכם לשלמות הידע והמידע. כנראה שכל המחצית השקל שהיה בבית המקדש היה מכסף, אז הוא רוצה שיהיה לא רק בעניין של החצי, יהיה דומה למה שהיה התרומה בבית המקדש, שיהיה גם כן מכסף. אז את זה אי אפשר לתת מכספי מעשר, מכיוון שכל מצווה חיובית שמוטלת על האדם הוא לא יכול לפתור את עצמו בכספי מעשר, שזה לא כסף שלו. כספי מעשר זה כסף ששייך למטרות של הצדקה, אבל לא בשביל לקנות לעצמך דברים. ואם אתה מחויב במחצית השקל, אתה לא יכול לתת את זה מכספי מעשר. מהם המטרות של צדקה של עבורם לתת את מחצית השקל? יש כל מיני קערות על השולחן, אנחנו לא יודעים איפה לתת את זה. מה שאני ראיתי בפוסקים, ראיתי ככה, ראיתי שכתוב של לתת את זה להוצאות של בית הכנסת, לתת את זה לגבי, יש קערה שמיועדת לבית הכנסת, לכל מיני הוצאות של בית הכנסת. הדבר שאני ראיתי, לתת את תלמידי חכמים נצרכים. וביסוד שורש העבודה, הספר שהזכרתי אותו מכן, הוא כותב לאיזה אביון הגון, שוב שיטה שלישית, הוא לא דורש שיהיה תלמיד חוכם עני, ולא דורש שיהיה הוצאות מבית הכנסת, לאיזה אביון הגון. נבחר לעצמי מה שמתאים. מתי נותנים את זה? אז בכל העולם ידוע שנותנים את זה בתייניס אסתר. אבל תייניס אסתר יש בירושלים, היא לא בערב הפורים. השאלה היא מחצה שקל קשורה לפורים, ואז צריך לתת אותה בתפילת המנחה שסמוכה לפורים, ואז בירושלים זה לא יהיה בתייניס אסתר, זה ביהודה לדודו, או שלא, זה קשור לתייניס. אז אני הערכתי את זה כבר במחר להתכתבות עם הרב טוביה בלוי ועוד יהודים שרצו לדעת, והמשמעות בגדולי הפוסקים הקדמונים כפי שמעתיק אותם בלשונם הכף החיים, שקשור בעצם לתייניס, אגר דתייניס זה צדקה, כן? זה קשור לעניין של תענית, שיש תענית יום רצון, והתענית צריך לתת צדקה בתענית, אז זה קשור לתייניס. אז פה בירושלים זה אמור להיות ב-י"ג כמו בכל העולם. לא הולכים לקרוא עכשיו את המגילה, זה לא קשור למגילה. צד שני, קיצה יש לפה ולשם, אז ביום-יום לכאורה יוצא שזה בעצם קשור לתייניס. כתוב ביום-יום, ביום חמישי י"א עוד או שני, הייתה שנה מעוברת, ידוע שהיום יום נכתב בשנה מעוברת, לכן אנחנו כל השנה, כל יום רביעי יש לנו מנה ענקית של, שמתם לב, כן, שבכל יום רביעי יש לנו מנה ענקית של תניה, זה בגלל שבימים, באותה שנה בתוך שיקים זה השבת, ובשבת צריך ללמוד חסידות סבא שביום חול, אז כל פעם המנות הקטנות, ולשבת הרב נתן מנה גדולה. אז היה שבת, השנה זה ביום רביעי, פעם זה ביום חמישי, פעם שלישי, כל פעם יש לנו איזה יום מסוים שאז יש מנה גדולה. כל פנים, אז כיוון שאז חל פורים ביום ראשון, פורים ביום ראשון, אז אי אפשר לתת את המחצה שכן בשבת, נכון? אז אפשר לתת אותו או ביום שישי או במוצא שבת לפני קריאת המגילה. מה כתוב שם? כתוב שם, כתוב שנותנים את המחצה שקל במנחה ביום חמישי, שאותה היא ניססת ניתחה. לכאורה לי נראה שאנחנו קץ מגולה מזה, שזה קשור לטייניס באמת. אם זה היה קשור למגילה או קשור לכמה שאתה סמוך לפורים, מה הקשר? ידחית שאנחנו משהו להגיד אולי לא, כי ביום שישי אתה מגיע לבית הכנסת לך כסף, מוצא שבת אתה עדיין נראים, אתה לא הולך הביתה לעשות אבדולה, אז שוב אין לך כסף. אפשר להגיד לתת לזה גם תירוצים, אבל כיוון שכפי שאמרתי, בכף החיים יש כמה פוסקים קדמונים שמהם משהו שקשור לתענית. אז כפי שסיפרתי לכם בשנים הקודמות, אחרי הסתלקות של שלום זמן לא יבורך, התפרסם במישהו מהשכנים שלי שמקבל את המודיע, הביא לי את העיתון ששם היה הנהגות של שלום זמן לא יבורך, שכפי שהבנים והחתנים חבי גולדברג והנכדים סיפרו הייתה כל מיני הנהגות שלו הלכתיות שקשורות לפורים, שאני אזכיר אותם גם בהמשך השיעורים. ושם היה כתוב הנכד שלו העיד שהוא הורה לגבאים להניח קופות של מחצית השקל בטייניס אסתר, גם בטייניס אסתר, מכיוון שיש נוחים ככה, הוא בעצמו נתן את זה בליל תזבוב לפני תפילת ערבית. אז איך שתעשו, יש לכם על מי לסבור.
אפשר גם וגם.
כן? היום יש חצי שקלים, נכון? פעם זה היה משימה, סיפרתי גם את זה פעם, שכשאנחנו היינו קטנים יותר, לא היה מטבע של מחצי בארץ ישראל. היה מטבע של 5 מיל, 10 מיל, 150 מיל, זה היה שילינג, היה 100 מיל, חכני הלירה. היה שתי, היה 10 לירות, השירים מופלגים, היה להם אפילו 50 לירות. אנחנו בילדותינו לא היינו כאלה שטרות, אבל לא היה מטבע של חצי. ובבתי כנסיות באמת היו שמים הגבאים דואגים למצוא או חצי דולר, פה בירושלים כשהגעתי לפה אז היו שמים מטבע כזאת גדולה של כתובה בערבית מג'ידה, יודע מה זה מטבע בימיות הטורקים שהיו פה בירושלים בארץ ישראל, שהגבאים שמרו עוד מהימים ההם, מטבע של חצי משהו, אני חושב חצי מג'ידה קראו לזה. ואז היה על הבימה ועמדו כולם בתור כל הבית הכנסת, היה צריך לעשות את הת, כמו שאמרנו מקודם, לשים איזשהו כמה גרוש לקופה ולקנות את השלושה חצאים האלה ולשים אותם ככה, כל אחד עם המשפחה ברוכת הילדים הירושלמית. עד שהסיפור ארוך ומתיש לתת את המחצה שקל, זה מצווה שבאה ביגיע ובאומר, היה לה ערך אחר, היום זה משהו פושט, זה שם חצי שקלים הולך הלאה.
אבל למה אתם עושים לילדים?
מה?
הרי במקור לא
היה, לא שמו את זה. תלמד משנה אשכולים ותראה.
אפשר סתם לתאם את בעיה ולקנות את השלוש והצריכים יתן, שקל וחצי.
כן, כן, אם הגבאים מרשים לך לקנות את זה בשקל, אתה יכול לקנות את זה גם בשקל.
לא, זה לא, איך זה לא יעזור, צריכים לתאם שלוש מחצית השקל.
אני אמרה, צריך לתת מטבעות שכתוב עליהם חצי, גם אם לא שווים שלוש חצי שקלים. זה לא קשור.